עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי העורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, אחראי על האינטרנט, על הדיגיטל הוא דוד זבולוני, ואחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, אחראים על השידור ב-103 FM, טל אשל, וב-104.5 גלעד בלום, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, כרגיל, 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, ואם מישהו מתעקש לשלוח לנו וואטסאפ, 054-70-103-70. לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד לכם שבמהלך התוכנית, אני אדבר קצת על אותה אמבה אוכלת מוח. נשמע נורא מפחיד, נורא נדיר, לא להיכנס לפאניקה, אבל אני אספר לכם מהי אותה אמבה אוכלת מוח, מה היא עושה, איפה היא נמצאת, ממה כן להיזהר, איזה סימנים יש לה וכן הלאה וכן הלאה. זה בהמשך השידור. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד לכם שישנה מגפה שקטה. מגפה שקטה שלא מדברים עליה, מגפה שקטה שלא כותבים עליה, ואני גם אסביר מדוע. מגפה של קורונה. יש המון, 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 המון חולי קורונה בתקופה האחרונה בארץ. חלק גדול מהם הם כאלה שחוזרים מחוץ לארץ. אנשים חוזרים לחוץ לארץ, כנראה חלק מהעניין קשור למטוס, איך זה נקרא, לשרבול שעולים למטוס, או לשדה התעופה, או בדוחק בכניסה למטוס. רק שנייה, יש לי פה איזה בעיה טכנית שנפטרה, בכניסה למטוס או בשרבול או בתוך המעבר עד שמוצאים את המקומות. אני מזכיר לכם, שימו מסכות. במקומות כאלה, במקומות הומי אדם, שימו מסכות. הסיבה שלא מדברים על המגפה היא שאנחנו לא רואים אותה. הרבה אנשים חולים בשפעת, והשפעת היא לא שפעת, היא קורונה. הרבה אנשים חולים בקורונה, אבל לא הולכים לרופא. אלה קונים ערכה, בודקים בבית, רואים שזה קורונה, נשארים כמה ימים בבית, בודקים עוד פעם, רואים שהכל עבר, ויוצאים חזרה לחיים רגילים. חלק מהמטופלים או חלק מהחולים מקבלים את המחלה בצורה קשה, ממש קשה, כמו שפעת קשה, עם חום גבוה, עם ירידה בחוש הטעם, בחוש הריח, עם כאב גרון, עם צרידות, ממש כמחלה קשה, ואצל חלק זה עובר כמו שפעת של 24 שעות. אז אם אתם מרגישים לא טוב, אם יש לכם סימנים של שפעת, תקנו ערכה ותבדקו לקורונה, כדי שלא תדביקו אנשים אחרים. מאחר ואין חובת דיווח על שפעת, מאחר ורוב האנשים שחולים בקורונה, בודקים בעצמם ומתנהלים בעצמם, ואפילו לא הולכים לרופא, ומאחר ומשרד הבריאות לא יודע בדיוק מתי למי יש, למי אין, מתי כן, מתי לא, אז לא מדברים על זה. אבל קחו בחשבון שאני כל יום שומע, ואני בעולמי עצר כעולם נמלה גדולה, שומע כל יום על עשרות מקרים, אני בסביבה שלי, עשרות מקרים שחולים בשפעת, על חלק מאנשי הצוות, ועל חלק מאנשי הצוות בבית חולים, על חלק מהחברים, על חולים שלי שמטפלים, מבטלים תור בגלל שחולים בקורונה, וכן הלאה וכן הלאה. אני שומע על עשרות מקרים בשבוע, רק בסביבה הקרובה שלי, ואני שומע גם מהם שהם יודעים על עוד ועוד ועוד ועוד. אז בעיקר אנשים מבוגרים, השנה, או במגפה הזאת, אם לקרוא לה מגפה, היא שקטה, לא יודעים, לא, אין סטטיסטיקות, המחלה היא בדרך כלל הרבה יותר קלה, גם משום שרוב האוכלוסייה מחוסנת נגד שפעת, גם בזכות העובדה שהזן הזה, המוטציה הזאת, היא הרבה יותר פשוטה וקלה, היא לא כמו המוטציה הראשונה שפגעה באוכלוסייה, שלא הכירה את הווירוס הזה ושלא הייתה מחוסנת. אז keep in mind, יש בעיה, יש מחלה, שלא תדבקו. המחלה לא נעימה והיא עדיין מסוכנת לאנשים מבוגרים ולתינוקות. אז זה העניין. במהלך התוכנית אני גם מדבר על האמבה אוכלת מוח. אני ארגיע אתכם ואני אגיד לכם איך אפשר להיזהר. אבל זה יהיה במשך התוכנית. בינתיים אנחנו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
כן, שלום.
שלום, שלום, פרופסור קרסו. אני כבר דיברתי איתך לפני איזה כמה זמן, בקשר לנימול, היה לי נימול ברגל.
כן, ברגל אחת?
כן, ברגל ימין, ואחר כך זה עבר כל הצד השמאלי, פשוט כל הצד הרגשתי שהוא הולך להשתתק לי.
כן.
ואני בת 74, יש לי אוסטאופורוזיס.
כן.
אבל עכשיו זה ברגיעה, זה קריזות, נכון?
אני לא יודע, תארי לי את מה שאת סובלת.
אני סובלת הרבה שנים, ויש לי...
כלומר, זה לא דבר חדש.
לא, לא, ממש לא, זה כבר יותר מ-20 שנה.
אז מה קרה היום שאת מתקשרת עם זה?
היום אני מתקשרת בגלל משהו אחר.
אז בואי נדבר על המשהו אחר, מה נדבר על ארכיאולוגיה?
טוב, יש לי תת פעילות של בלוטת התריס.
אוקיי.
ואני מטופלת עם כדור יוטרוקס.
יוטרוקס, כן.
כן. ואני לוקחת 4 פעמים בשבוע, 2 כדורים, כל כדור זה 50...
מיקרוגרם.
כן, בדיוק.
יש כדורים של 100.
כדור אחד.
אגב, יש כדורים של 100 מיקרוגרם, אבל אם את... אוקיי, בסדר.
ואני במעקב אצל רופא של אנדוקרינולוג. בדיוק.
מצוין.
ואני כל 3 חודשים מגיעה, והוא נותן לי תמיד בדיקות דם, קודם לעשות, והוא אומר שאני אעשה שבועיים לפני שאני מגיעה אליו.
בסדר גמור, כדי שהוא יראה את
שבועות התקניות. נכון, אבל הרופאת משפחה שלי נתנה לי לעשות את הבדיקות, והיא אמרה לי, תלכי, תעלי למעבדה, וזה היה חודשיים לפני הזמן. אני פשוט לא שמתי לב. ואחר כך וזה יצא שכאילו אני בתוך הטווח, כאילו זה מולי, אני רואה את זה, זה לכיוון ה...
בתוך הטווח זה בסדר.
כן, אני בתוך הטווח.
בואי אני אשאל אותך שאלה. יש לך... כן, בבקשה, אני שומע אותך.
התוצאה כתוב 10.03.
לא, עזבי את התוצאה. את דברת על TSH.
אני לא יודעת.
אז עזבי את הטווחים.
כן.
אם הטווח הוא בתוך ה... בין הגבולות זה בסדר.
כן.
איזה תלונות גופניות יש לך?
אני עייפה מאוד.
אוקיי.
יש
עצירות לי יש לך?
לפעמים אני כאילו מרגישה שאני מאבדת שיווי משקל.
אוקיי, בת כמה את היום?
אבל אני חושבת שזה גם סליחה. קשור לאוזניים, אני בתהליך לקבל...
בת כמה את היום?
74.
בגיל 74, הרבה מאוד אנשים יש להם בעיה בשיווי משקל, זה לא חייב להיות קשור לתת פעילות של בלוטת המגן. האם יש לך קולסטרול גבוה?
לא. היא לא כל כך בודקת הרופאה הזאת, אני כל הזמן מבקשת והיא נותנת לי. גם כשאני באה לרופא, אני קודם הולכת לאחות לעשות, היא בודקת לי לחץ דם, ושואלים אותי תמיד אם יש לי סכרת, ואני בכלל לא ידעתי אם יש לי או אין לי, כי היא לא נותנת לי.
סליחה על השאלה, למה שלא תחליפי רופא?
מה?
למה שלא תחליפי רופא? כל 3 חודשים אפשר לבקש להחליף רופא.
היא לא בעניין, היא לא בשום עניין. כל דבר אני מהירה את תשומת ליבה.
אבל תראי, בדרך כלל יש להם גם פרוטוקולים, צריכים לבדוק סוכר כל כמה זמן, צריך לבדוק ויטמינים כל כמה זמן, צריך לבדוק לחץ דם, צריך לעשות מדי פעם צילומים, אם צריך או לא צריך. אבל אם את צריכה ליזום את כל הדברים,
כן.
תבקשי להחליף רופא.
כן, אני יוזמת, ואני קצת מבינה, ואולי זה מציל אותי, יש לי גם בעיה של כלי דם, יש לי ורידים במצב מאוד קשה, אני עשיתי ניתוח ברגל אחת, לפני 30 שנה, וזה היה נורא קשה.
היום לא עושים ניתוחים כמו שעשו אז, אז היו עושים ניתוחים של סטריפינג, שהיו מוציאים את כל הווריד, נכון. והרגל הייתה אחר כך כולה שחורה,
נכון, והייתה עם תחבושות אלסטיות,
כן, עזבי. היום לא עושים את הניתוחים האלה, היום בדרך כלל מכניסים ציוד דרך איזה פתח קטן של 2 סנטימטר או סנטימטר, ועם כיתור או עם לייזר או עם אולטרסאונד או עם קצף, סותמים את הוורידים האלה והם נמוגים. אבל כך שאין לך מה לפחד, לא צריכה את הניתוח הזה עוד פעם.
רק סליחה, דוקטור, פרופסור, יש לי כמו בירך, כמו חבילה כזאת,
כן,
של
כן.
ורידים, וזה קשה, זה מה זה?
תראי, זה גודש ורידי,
כן,
באזור, גודש, באזור, כן, כן, כן. זה כמו, זה נוקשה, זה כמו
כן.
בליטה על האור בצבע סגול.
נכון,
וכן,
נכון.
וזה צריכים ללכת לרופא ורידים, והוא יציע לך אולי לסתום את זה עם כסף, עם פעולה די פשוטה, ואני חושב שכדאי לעשות את זה. זה כואב לך גם מדי פעם, נכון?
כן, 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 כן. אני הולכת כל הזמן עם גרב אלסטית, כל הזמן.
אז תפני לרופא של כלי דם, רופא כלי דם הם מומחים בתחום הזה.
כן.
והוא יעזור לך בעניין, הוא יציע לך את ההצעות שיש לו. והיום לא צריכים לעשות את אותם ניתוחים קשים שהיינו עושים לפני 30 שנה. עכשיו, בואי נחזור חזרה לתת פעילות בלוטת המגן.
כן, כן. אני רציתי לשאול אותך, פרופסור, אם זה בסדר שהיא נתנה לי את הבדיקה כל כך הרבה זמן לפני שאני הולכת לרופא, כאילו, היא יכולה לראות משהו, מה קורה איתי?
היא יכולה לראות באופן כללי, ואם את נמצאת בתוך התחום, זה כבר טוב.
כן.
אבל עכשיו, יש גם אפשרות... שהרופא האנדוקרינולוג ייתן לך את הבדיקות, יזמין לך את הבדיקות. ואז את לא צריכה בכלל...
הוא כותב לי, אבל היא עושה מה שהיא רוצה. אני מביאה לה את המכתב.
אז אני אומר שני דברים, יש אפשרות שהוא עצמו יכניס את הבדיקות למחשב, ואז את לא צריכה את ההפניה שלה, מספיקה ההפניה שלו. אבל אפשרות אחרת היא... להחליף רופא משפחה, פעם בכמה חודשים, פעם ב3 חודשים,
אני אגיד לך, פרופסור, יש, אני גרה בצפון, ויש, אני הבנתי, יש איזה נתק בין הקופת חולים לבית חולים. הם לא, ברגע שבן אדם מקופת חולים הולך לבית חולים, אין שום, הם לא יודעים שום דבר, כלום.
אני אגיד לך משהו, הנתק הזה...
אני לא יודעת מה זה קשור, אני לא יודעת.
הנתק הזה קשור בדרך כלל ליחסים שבין בית החולים לקופות החולים.
נכון, אני יודעת.
בית החולים הוא בית חולים ממשלתי. כן. קופת החולים היא קופת חולים שלפעמים לא נותנת טופס 17 ועושה בעיות עם טופס 17. כן. ולפעמים רוצה שתרוצי 50 קילומטר לבית חולים של קופת חולים, כדי כן. לעשות שם בדיקה שאת יכולה לעשות 5 קילומטר מהבית.
גם אז, לרופאים מקצועיים.
כן, גם, אז זאת בעיה שבאמת צריך...
שבפריפריה, נכון?
את, לא רק בפריפריה, גם במרכז לפעמים... אני יודע, בקופת חולים מסוימת, אני לא רוצה להגיד שיש לה בית חולים, מעדיפה שבמקום שאם את גרה ליד, אני יודע, אני אתן דוגמה, לא, אני לא אתן דוגמה.
אני בכללית.
כן, כן, בסדר גמור, אז אם את בכללית וקופת חולים, ואם היית במכבי, זה היה הרבה יותר פשוט, או במאוחדת זה היה הרבה יותר פשוט, או בקופות חולים שאין להם בית חולים על יד. ואז הם משתמשים בשירותים של בית החולים, ונותנים יותר בקלות תופסי 17. אבל יכול מאוד להיות שקופת חולים, אני לא יודע, נדמה לי בית חולים העמק שלהם, או בית חולים פוריה שלהם, אחד מבתי
החולים. לא, אני ליד בית חולים זיו.
כן, אני יודע, אני יודע. אז בסדר, אני לא כל כך בקי בעניינים, אני רק יודע, אני עבדתי הרבה שנים בחדרה, והרבה פעמים אנשים שהיו צריכים לקבל תופס 17 לבית חולים, העדיפו לשלוח אותם לבצע, אני יודע, אפילו בדיקה כמו CT או MRI, העדיפו לשלוח אותם למכון מור בתל אביב, מאשר לעשות את הבדיקה בחדרה שנמצאת ליד הבית שלהם. אבל אלה בעיות שבאמת, אם את מתעקשת, ואם את פונה למשרד הבריאות, ואם את מרימה דגלים אדומים, אז לפעמים הם בסוף נותנים לך. אבל עד שתבוא ישוע, תצא לשם.
פרופסור, המשרד הבריאות הוא כאן בתוך העיר שאני גרה בו, ואין שום יחס, שום כלום עם הבית חולים. הבית חולים יכול לעשות ככל שעולה על רוחו, במשרד הבריאות...
אני לא מדבר על בית חולים, אני מדבר על היחס של קופות חולים. אבל בואי נחזור, זה כבר פוליטיקה של רפואה שקטונתי להבין בה. אבל בואי נחזור לבעיה שלך.
כן.
קודם כל, אם חודשיים קודם הבדיקה הייתה בסדר, אז מצבך הוא לא רע.
כן.
אבל האם אין עוד רופאים כלליים או רופאים פנימיים באזור שאת גרה, שאת יכולה לעבור אליהם, אפילו אם הם נמצאים 5 או 10 קילומטר יותר רחוק ממקום מגורייך?
לא, לא. יש עוד רופאים פנימיים בתוך הקופה עצמה, איפה שהיא נמצאת, הבעיה שהיא המנהלת של קופת חולים, וזה מתחיל להיות כבר יחסים לא בריאים.
לא, לא. עזבי, היא המנהלת של הקופה, את ניגשת לה, זו זכותך המלאה, היא לא עושה לך טובה. את ניגשת למנהל הסניף.
אבל היא המנהלת.
לא, היא המנהלת הרפואית, יש גם מנהל אדמיניסטרטיבי. את אומרת לו, אני רוצה לעבור.
לא, זה יד לוחצת יד.
אוקיי, אז אני לא יכול בזה לעזור. אני רק רוצה להגיד לך, אני רק רוצה להגיד למאזינים, שיש אפשרות, לבקש להחליף רופא.
כן.
ואפשרות שנייה זה להיות נודניק ולא להתבייש. ולהגיד, האנדוקרינולוג ביקש בדיקות שבועיים קודם, את נותנת לי חודשיים קודם, אני באה אליו עם בדיקות לא אקטואליות. ולא להיות עדין נפש.
לא, אני ממש לא.
כן. אבל באיזשהו מקום...
אני מאוד יודעת לעמוד על דעתי, אבל זה לא מוצא חן...
זה לא מוצא חן בעיניה, זו בעיה שלה.
כן, כן.
עכשיו בואי נחזור לענייננו.
כן.
חודשיים קודם, באופן כללי, אני מניח שאת די חדשה במחלה הזאת ובאבחון שלה. כי אם את מוזמנת לאנדוקרינולוג... כן, איך אני יודע את זה? אני יודע את זה על סמך זה שהאנדוקרינולוג מזמין אותך כל 3 חודשים.
כן.
חולים ותיקים וחולים מאוזנים... בדרך כלל מזמינים פעם ב8 חודשים, פעם בשנה. אז ברגע מסוים, הבדיקה שלך כרגע מראה שאת פחות או יותר מאוזנת.
כן.
כשאם זה עוד עם הבדיקה הזאת לאנדוקרינולוג, ותביא את המכתב שלו אליה, שבועיים או 3 שבועות,
כן, אני
לפני הבדיקה הבאה.
אני הבנתי, כן, כן.
לפני
כן.
הבדיקה הבאה.
כן, כן, כן. כי פשוט היא חייבת לתת ההוראה למעבדה, שיבדקו משהו מסוים.
אז תבואי אליה עם המכתב, ועם ההפניה, ועם הכל, שבועיים שלושה לפני כן. הבדיקה הבאה.
כן, כן.
אבל תקשיבי, כל זמן שהדופק שלך בסדר, וכל זמן שהקולסטרול שלך...
איך אני יודעת?
תבדקי דופק, את לא יודעת לבדוק דופק? תבקשי ממישהו, מהאחות שתבדוק לך דופק ולחץ דם. כן.
בסדר.
אם הדופק לא איטי מדי, ואם אין לך עצירות, ואם את עייפות היא חלק מהעניין.
כן.
כן. ואם יש, אין לך, ואם יש לך עודף תאבון, ואם
לא,
את עולה במשקל.
עודף.
לא. לא, אז כנראה שאת מאוזנת, כי אם היה לך כן. תת פעילות של בלוטת המגן, סביר שהיה לך, שהיית יותר רעבה, היית עולה יותר במשקל, היה לך יותר עצירות.
אני עליתי ואני לא אוהבת לעלות, ואני שומרת על המשקל, okay. ואני מאוזנת לגמרי, אני יודעת
בסדר, איך לעשות. בסדר, סך הכל את כנראה בסדר מבחינה זאת.
כן.
אוקיי? Okay? טוב.
אבל רגע, פרופסור, כן. קולסטרול, היא לא נותנת לי, היא לא נתנה לי בדיקות לעשות. כל כמה זמן צריך לעשות.
לפחות פעם בשנה.
כן?
לפחות. קולסטרול וכל שומני אדם בגיל 74, אפילו כל 8 חודשים.
בסדר.
אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב, הרבה בריאות.
תודה רבה, תודה רבה.
כן, אנחנו משלמים כל החיים קופת חולים, וכשאנחנו צריכים אותם, אז עושים לנו פרצופים לפעמים. לקבל טופס 17 לפעמים עבור בדיקה, אז הקריאת ים סוף. אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדבר רוני.
כן, רוני. בן כמה אתה, רוני?
אז זהו, אז אני לא בעניין שלי, אני בעניין של אמי.
שתהיה בריאה, בת כמה אמא?
אמא היא בת 85.
כן.
והיא נחשבת לחולה מורכבת.
אוקיי.
שנקרא, הרופא משפחה ככה.
חולה מורכבת היא חולה שיש לה הרבה מחלות.
בדיוק.
כן.
ויש לה גם דמנציה.
אוקיי. זה הופך את המורכבות לקשה עוד יותר. כן.
השאלה שלי היא שהעניין של הזיכרון מהרגע לרגע היא שוכחת. היא יכולה לשאול אותי איזה יום היום, ואחרי שתי דקות עוד פעם איזה יום היום, ואלו שאלות השגרתיות כן. שחוזרות כל כמה דקות.
שמע רוני, לצערי אין הרבה מה לעשות. אתה צריך בסבלנות לענות לה כל פעם על אותה שאלה, ולא להגיד לה, אמרתי לך,
שאלת.
תראה, יש כמה סוגים של דמנציה. דמנציה זאת הבחנה כללית, שיש בה הבחנות פרטיות. דמנציה יכולה להיגרם בגלל תת פעילות של בלוטת המגן לפעמים. דמנציה יכולה להיות בגלל תרופות שחולים לוקחים. לפעמים חולים לוקחים תרופות להרגעה ותרופות לשינה בלילה, שהן גורמות להם להפרעות בזיכרון. דמנציה יכולה להיות...
לוקחת
סרוקואל? סרוקואל. זה כדי להרגיע אותה טיפה.
כן. זה משהו קצת... שעלול גם...
בקטנה, כן. דמנציה יכולה להיות בגלל המצב אחרי אירועים מוחיים. אנשים שהיו להם מספר אירועים מוחיים באתרים מסוימים במוח... שאחראים על זיכרון יכול להיות להם דמנציה. דמנציה יכולה להיות בגלל מחלת אלצהיימר. דמנציה יכולה להיות בגלל חוסר בויטמין ב-12 במידה במקרים מסוימים. דמנציה יכולה
להיות... היא מקבלת עכשיו דווקא בשנה האחרונה
זריקות
של ויטמין
ב-12. אוקיי, זה לא זה.
הרופא חשב שזה יעזור לה קצת לזה, אבל אני רואה שזה...
כן. אז יש הרבה סיבות. אז קודם כל, לא תמיד אנחנו יכולים לאתר את הסיבה. אבל ברגע מסוים... אין הרבה מה לעשות, ברגע שיש בגיל 85, הרבה אנשים בגיל 85 הם דמנטים, ואין הרבה מה לעשות. אפשר לתת לה תרופה כמו ממורית, או תרופה אחרת שיכולה טיפה לעכב את התפתחות המחלה, אבל אנחנו מדברים על אנשים שבדרך כלל מורכבים, שמקבלים איזה 20 כדורים ביום. כן, ולהוסיף להם עוד כדור אחד בלילה, אבל אפשר, כן, יש רופאים שהם רופאים גריאטרים, שהם מומחים.
כן, אני לקחתי אותה כבר מספר פעמים. באמת הרופא האחרון שלקחתי אותה, זה היה לפני כמה ימים, אז הוא העלה את הנושא הזה של הכדור הזה,
הממורית. ממורית, ממנטין, יש ביקסיה, יש כל מיני תרופות.
היא לקחה לפני איזה שנתיים, שלוש, הסנטה. אבל אז אחרי זה שנתיים, שנה, הפסיקו לה, אמרו שזה לא רואה.
כן, זה לא עוזר. אם זה לא עוזר, אחרי כמה זמן, אז אין טעם להמשיך. גם כל התרופות האלה עוזרות לתקופה קצרה יחסית. אז למעשה צריכים לקבל אותה כמו שזה, להעניק לה חום ואהבה, ולא לתקן אותה, כי זה לא יעזור.
תגיד, אתה דווקא הרבה פעמים מזכיר בתוכניות את הכדור ליריקה. היא לוקחת ליריקה לכאבים שיש לה. אני יודע שזה לכאבים מצביעים.
כן.
לוקחת 150 מיליגרם ביום, פעמיים 75.
כן.
אחרי כמה שנים שכבר לוקחים את זה, 3-4, זה עוד אפקטיבי הכדור?
עקרונית, כן, השאלה איזה כאבים יש לה ולמה היא לוקחת אותו.
הכאבים הם גם חלק כרוניים, הם...
יש לה, אני מניח, מטפלת?
כן.
תנסה להוריד לה כדור אחד ביום למשך חודש, ותראה אם יש הבדלים במצב, או אם היא סובלת יותר. אם היא תתלונן יותר על כאבים, תחדש לה אותו. אם היא לא מתלונן...
לפני שנה עשית זה, באמת היא תתלונן יותר כאבים.
אוקיי, אז זה הדרך לעשות. בעיקר בחולים דמנטיים. מה שאנחנו, אני אומר, תוריד כדור, אני מדבר על כדורים נגד כאבים, אני לא מדבר על כדורים ללב, או ללחץ דם, או לדברים אחרים. עכשיו, גם אם יש שומנים בדם, אם יש לה שומנים בדם, ומקבלת תרופות נגד שומנים בדם,
לא.
אז לא.
יש לה מדלל דם, אבל לא שומנים
אוקיי,
בדם.
כי אני אומר, נגד שומנים בדם, בגיל 85, אז יהיה לה יותר טרשת.
יש לה גם עניין שיושבת רוב הזמן, וקצת היום הזרימה של הדם ברגליים לא טובה.
כן, זו בעיה, זו בעיה של
חומרים.
זו
בעיה של ספיגת כליות.
נו, ודאי, אז אי אפשר. בספיקת כליות יש בעיה עם חומרי ניגוד. תשמע, בוא נגיד ככה, עם כל הכאב שבדבר, אין הרבה מה לעשות. וצריך לקבל את המצב, לתת לה ליהנות ממה שהיא יכולה ליהנות, לבוא אליה לעתים קרובות, כי כשבאים אליה, היא לא, גם אם היא לא מדברת, וגם אם היא לא משתפת פעולה, היא מרגישה. וזה נותן לה תחושה טובה והרגשה טובה. גם שהנכדים יגיעו לראות אותה. אפילו אם היא לא תזכור את השמות שלהם, והיא לא תזכור את השמות שלהם.
כן? כן. טוב, אני רוצה משהו אחד קטן לשאול אותך.
בבקשה.
לגבי תסמונת סירוגן.
שיורגן, כן.
לאישה בת 58.
כן. רק אני אגיד למאזינים שלנו שזו מחלה אוטואימיונית, שבה יש יובש. נגורמת ליובש, ליובש בלחמיות העיניים, פחות מאות, יובש לפעמים בפה, יובש במקומות אחרים. מה השאלה לגבי המחלה?
יש משהו שיכול לעזור, ויטמינים, אני לא יודע, תוספות.
בדרך כלל אנחנו נותנים אותי, תלוי במצב, אפשר לתת או סטרואידים, או טיפולים ביולוגיים. צריכים ללכת לרופא ראומטולוג. כן.
מה זה, מה ספציפי שאתה מדבר על
סטרואידים? סטרואידים זה פרדניזון, אבל זה לא נותנים באופן קבוע, לפעמים שאתה משתמשים בתרופות אחרות, כן, יש כל מיני תרופות, אבל...
פרדניזון אתה?
פרדניזון. פרדניזון.
והנושא של הביולוגי?
זה כבר צריכים להתאים לה. צריכים להתאים לה.
הבנתי.
אוקיי.
טוב, בסדר, תודה רבה.
בבקשה. בבקשה. ומי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה. המלאך
רפאל שלנו.
תודה רבה.
מה שלומך?
ברוך השם.
אני זכיתי לדבר איתך היום פעם שנייה. רציתי לשאול אותך אם אתה יכול לעזור לי, יש לי עוד איזה שבוע, בדיקת קולונוסקופיה. שבפעמיים הקודמות הגעתי לחדר מיון באמצע ההכנה, כי אני ממש לא יכולה לעמוד בזה, ושאלתי אם אתה יכול לתת לי איזה עצות הקלה, כאילו, אם יש לי את הבדיקה ביום ראשון בבוקר.
למה לא יכולת לעמוד בזה?
כי אני פעם אחת התעלפתי מחולשה, כנראה שאיבדתי אש לגן, ופעם שנייה גם לא יכולתי לעמוד, לקחתי רק שקית אחת במקום שתיים, והגסטור שלי
של למזלי, של
הוא
פיקולקס?
הרופא שלי גם.
של כן, פיקולקס?
כן, בטעם תפוס כזה, אתה
כן,
יודע.
כן, פיקולקס.
כן, כן, לא כמו פריים עם הקנקנצי וזה. כן. ולמזלי, הגסטור הזה שעושה לי את הבדיקה, הוא הרופא שלי גם, אז הוא מכיר אותי. ורציתי לשאול אותך אם אתה יכול לתת לי עצות עם הבדיקה ביום ראשון בבוקר, שזה ברביעי לאוגוסט, כן. אז מתי אני מתחילה עם כל ההכנה הזאת?
הכל כתוב היום. שם, הכל כתוב, חלק כן, זה ראשון כאילו, בבוקר, אז חלק את צריכה כן. להתחיל לדעתי בבוקר של יום שבת.
זה מה שאני
שואלת
אותך, רשום שם, אבל אני שואלת אותך.
תראי, אני לא זוכר בעל פה, אבל לדעתי את המנה הראשונה צריכה לקחת בבוקר של יום שבת.
לא, את כל הסיפור של, סליחה שאני מפריעה לך, את כל הסיפור של מתי לאכול את הדברים שמותר, ומתי אסור לאכול את הדברים שמותר, ומתי, כאילו מיום חמישי בערב, זה מקודם מדי?
ביום ראשון הבדיקה, מיום שישי את צריכה להתחיל. מיום שישי
את צריכה להתחיל. בבוקר?
כן.
אוקיי.
כן.
ומה לעשות כדי שאני לא
אתעלף
או
שעוד פעם אני אספס
זיקה?
תראי, לפעמים במקרים שזה כל כך חשוב...
לא שאלת
בת כמה
אני, אז אתה רוצה, אני אגיד לך, אם זה קשור?
כזה לא כך קשור, בת כמה את אבל תגידי לי?
יש לי לעוד שלושה שבועות, היא עוד בת 75.
כן. אני אגיד לך למה זה לא קשור, משום שזה לא כך משנה, ברגע שאדם לא עומד בבדיקה, ומאבד מלחים, זה יכול להיות בגיל 30, וזה יכול להיות בגיל 60. Okay. לגבי מחלות, וזה בבדיקה, לגבי מחלות זה הרבה יותר חשוב, כי תלונות מסוימות בגיל 20, מה שהן שונות מאשר בגיל 70. אבל בואי נחזור חזרה להכנה. מה שאני מציע לך, זה יש תמיסות פיזיולוגיות, שמכילות מלחים, שיכול מאוד להיות שאת צריכה לבקש מהרופא שייתן לך אותם, או לקנות אותם תמיסות של ספורטאים, שאפשר לשתות אותם גם במשך היום.
ומדי לשתות אותם, במשך היום של ההכנה
כן,
כאילו?
כן, ואז הם מחזירים חזרה מלחים לגוף.
מה להגיד לרוקח? כי אני לא יודעת, קשה להשיג את הרופא שלי, אתה יודע, יש לי, אני שלושה חודשים מחכה לתור הזה.
אז מה שלהגיד לרוקח, ללכת אפילו לבית טבע, ולקנות כן. תמיסות שלוקחים רצי מרתון, או אנשים שרצים, כדי להשלים מלחים לגוף.
אוקיי. זה יעזור?
זה בדרך כלל עוזר.
ולשתות הרבה הרבה.
לשתות הרבה הרבה. כי לשתות הרבה הרבה זה גם שוטף את המלחים החוצה.
אבל יש לי מה הבעיה, פרופסור קרסו, יש לי בעיה שאני לא אוהבת מים. אני לא אוהבת מים.
תקשיבי, אין ברירה.
אז אני שותה סודה עם ויטמין טיק, או שאני שותה נתקף, אבל כל בוקר אני שותה כוס מים. כל בוקר אני שותה כוס מים.
נו, כוס מים, כוס מים אחת ביום כל בוקר זה לא מספיק.
לא, אבל...
לא.
נסקפה סודה עם ויטמין טיק, זה לא נקרא שתייה, פרופסור קרסו?
נדמה לי שסודה עם ויטמין, אם מתוקים מותר, אפשר לשתות סוכרים, עד כמה שזכור לי, אבל אני לא זוכר בעל פה את ההוראות שלה, זהו.
לא, לא, בכלל אני שואלת, אני לא יודעת אם מותר ויטמין, מותר סודה עם ויטמין שכבר הכנה?
אז זה מה שאני, לדעתי אין שום בעיה, לשתות סודה עם ויטמינצ'יק.
באמת?
כן. אין בעיה, את לא מוגבלת בשתיית נוזלים, בשתיית מתוקים.
השאלה אם סודה זה בסדר.
אבל זה צריך להיות נוזל, סודה זה בסדר.
יופי,
סודה זה בסדר.
תודה, עכשיו עוד שאלה אפשר?
כן, עוד אחת, כן.
כן, כן, הגסטרו אמר לי, לגבי ההכנה, הוא אמר לי, אני לוקחת פלאביקס כל יום.
כן.
וכי היו לי, יום אחד נפלה לי תמונה על הראש, ועשיתי בדיקה, כי אומרים שבכל טוב יש שם, בכל רע יש טוב. עשיתי בראש וגילו שהיו לי כמה אירועי מוח בלתי מורגשים, ואז אני לוקחת את
הפלאביקס אחד ביום, אוקיי.
כן, ואז הגסטרו אמר לי ששישה ימים לפני להפסיק עם זה.
נכון.
זה לא מסוכן?
תשמעי, הוא לא רוצה להיכנס למקום שבמקרה והוא לוקח ביופסיה, אתה יתחיל שם דימום.
כן.
כן. הסכנה בהפסקת פלאביקס הרבה יותר קטנה, מה החשש שאם יצטרך לקחת ביופסיה, אם הוא ימצא איזה פוליפ וירצה להוריד אותו, והוא יוציא אותו החוצה, הוא לא רוצה שיתחיל שם דימום.
כן, ברור שרוצה את הזאתי, כן.
כן.
אז אם הבדיקה היא ברביעי לאוגוסט, אז אני צריכה לקחת אותה שבוע, ב-26, כדור אחר. לעשות כן. שישה ימים
בדיוק,
אחורה.
בדיוק, יש אפשרות אחרת, שהיא קצת יותר מורכבת, לקבל זריקה של קלקסן עד יום לפני הבדיקה, אבל תשאירי, בדרך כלל מפסיקים שבוע קודם, ואחרי למחרת, יום אחרי הבדיקה, 24 שעות אחרי הבדיקה, את יכולה להתחיל שוב.
אוקיי,
למחורת הבדיקה.
24 שעות אחרי הבדיקה?
כן.
ומה עם שאר התרופות שאני לוקחת בימים שאני, בימים, ביומיים של ההכנה, אסור לקחת תרופות?
ביומיים, כדורים את יכולה לקחת. את יכולה לקחת כדורים, כן. לא בבוקר הבדיקה. ואת הכדורים של ערב הבדיקה, את הכדורים של ערב הבדיקה, ערב לפני הבדיקה, תקחי אחר הצהריים מוקדם או בצהריים.
את שני הכדורים שהוא אמר לי לקחת?
אני לא יודע איזה כדורים הוא אמר לך לקחת.
הכדורים שלי אתם מתכוונת.
הכדורים הרגילים שלך, כן.
מתי לקחת? לא שמעתי.
אחר הצהריים. לא בלילה לפני השינה.
כן. ובקשר לפלאביקס אין לי מה לדאוג, כי אמרו לי שיכול להיות
ש... תראי, אני לא יכול לתת לך, זה רופא המשפחה צריך להגיד לך, אבל בדרך כלל...
הוא אמר לי.
אני לא יכול לקחת אחריות, אני לא הרופא שלך. תראי, זה מצב שהוא נתון, הסיכון בו הוא מאוד מאוד קטן, אבל הסיכון קיים בכל זאת, אם נתנו לך ולהפסיק, את מפסיקה. אבל אני לא הייתי חושש מלהפסיק שבוע.
לא, אני חייבת להפסיק.
זהו, לא, אז אני לא חושש מזה, זה העניין. אבל להגיד לך אם לקחת או לא לקחת, אני לא הרופא שלך, איך אני יכול לקחת את אחריות?
לא שאלתי פרופסור קרסו שתגיד לי אם לקחת או לא, שאלתי אם זה לא מסוכן. התכוונתי לזה אם זה לא מסוכן.
אז אני אומר לך, יש כן, בזה כן, סיכון זה. קטנטן, אבל הסיכון הזה בטל ב-60, לעומת הסיכון של אם יצטרכו להוציא לך פוליפ ואת תדממי. אוקיי.
מה שכן, חייבים לעשות את הבדיקה הזאת.
חייבים ותעשי אותה והיא תעבור טוב.
תודה, ושמחת אותי שאמרת טוב. שמותר לשתות סודה עם
ויטמין. סודה עם ויטמין שיק מותר לשתות.
תודה רבה,
קראו לזה גזוז מתוק.
תודה, תבורך.
להתראות, כל טוב. אוקיי, עמותה, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, וואטסאפ ניתן לשלוח ל-054-70-103-70, ושואלים אותי פה לגבי איזושהי תרופה, שאני אענה אחרי הפרסומות. 103 FM, 104.5 FM, אנחנו ממשיכים לפני שנתחיל, נשאלתי פה לגבי תסמונת שיוגרן, ואני המלצתי לפנות לרומטולוג, כי הטיפול בסטרואידים הוא טיפול שנותנים אותו לפעמים רק בהתחלה, והוא לא טיפול שכמובן ניתן להמשיך סטרואידים באופן קבוע, פה צריכים לעקוב אחרי רופא עיניים, פה גם יש בעיה של בלוטות רוק עם יובש בפה, ויש טיפולים שונים ומשונים, רומטולוגים יודעים לטפל בזה, ויש כל מיני רופאי עיניים מטפלים בעיניים, ורופאים אחרים מטפלים בדברים אחרים, ומשתמשים לפעמים בחומצה אלפה-ליפואית, ובכל מיני דברים נוספים, אז לפנות לרומטולוגים, הם הרופאים שמומחים בטיפול, באותה תסמונת אוטואימיונית, שיש פגיעה ב... בלוטות שמפרישות דמעות, רוק, וכן הלאה וכן הלאה, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי אודי בקל.
כן, אודי.
שלום פרופסור, אני פונה לך בעקבות בעיות בהרמונית.
בן כמה אתה, אודי?
בן 60.
כן.
לי בעיה בהרמונית, כמו הגדלה שפירה ובעיות במתן שתן, אני נסעתי לאורולוג ביוון שהתייחס לזה כדלקת הרמונית, ונתן לי אנטיביוטיקה במשך 7 חודשים דרך הווריד, ההרמונית והפה, ועשה פרוצדורות נוספות כמו הרחבת צינורית השתן, ובעקבות הלקיחה של האנטיביוטיקה שהסתיימה לפני שנה, אני סובל מאז מקיבוצים בבטן, בגרון, ושמלווה בקושי לנשום לפעמים, חולשה פיזית, ומה שמחריף את הבעיה זה אכילה מרובה, מאכלים מסוימים ומתח נפשי.
תשמע, אודי, אני מוכרח לשאול אותך שאלה. אנחנו מדינה מפותחת, יש לנו פה רופאים אורולוגים מהטובים בעולם, ואני מדגיש מהטובים בעולם, אנשים מאירופה, אנשים מיוון, אנשים מכל העולם מגיעים אלינו לבתי החולים שלנו. ואתה נוסע לאורולוג ביוון? לקבל בגלל הגדלה שפירית, הגדלה שפירה של ההרמונית, אנטיביוטיקה ל7 חודשים? זה נשמע לי, רק תשתף אותי מה הייתה ההחלטה, זה נורא מעניין אותי ההחלטה שלך.
אני לקח לי זמן להבין שהבעיה שלי היא לא כמו של כל אחד אחר, אני בעצם לא סבלתי סבלתי מצריבה שהייתה 24-7 בשתן, ולא בזמן מתן שתן, אלא פשוט זה היה צריבה כל הזמן, והייתי הולך כל הזמן לשירותים, כל שעה, הייתי קם בלילה, והבנתי שזה לא משהו רגיל, כמו כל האנשים האחרים שסובלים מההרמונית, ואז מה שקראתי באינטרנט, שזה בעצם דלקת פרוסטטיטיס, אבל זה לא עזר.
אוקיי, אז דלקת פרוסטטיטיס, סליחה, מכניסים אצבע בפי הטבעת, ומוציאים טיפה מנוזל הפרוסטטה, ובודקים אותו במעבדה, ויש בדיקות חיידקיות, ויש בדיקות לקלמידיה, ויש בדיקות לכל מיני חיידקים, ואם כן, נותנים אנטיביוטיקה, ואם נותנים אנטיביוטיקה לתקופה קצרה, אז המצב משתפר, ואז יש איזו אינדיקציה אולי להמשיך. אבל אני אישית לא רואה את ההיגיון בגלל צריבה. עכשיו, צריבה קבועה באיבר המין, יכולה להיות גם עניין של סטרס, עניין של מתח, עניין שלו חלק מאותה תסמונת שיש לך קיבוצים בבטן, ומתח וקושי בנשימה, זה יכול להיות חלק מאותה תמונה כללית, שאז התבטאה באזור איבר המין בצריבה, והיום היא מתבטאת בבטן או במקומות אחרים. האם חשבו גם על האפשרות הזאת?
לא כל כך הבינו את הצריבה, גם אני בעצמי לא הבנתי. עכשיו בעצם הצריבה הזאת היא נעלמה מסתם איזה טיפול אלטרנטיבי, היא ירדה. עכשיו יש לי צריבה קטנה שכבר אני משייך להרמונית השפירה. זאת אומרת, הבעיה שלי בהרמונית נהייתה קונבנציונלית ואני פחות מוטרד ממנה. הבעיה פשוט הפכה לבעיה אחרת של החולשה הפיזית הזאת, ואני כאילו, זה פוגע לי באיכות חיים, ואין לי מושג מה עושים את
זה. איך התאבון שלך?
התאבון שלי טוב, אני פשוט פחד לאכול, כי אם אני אוכל יותר מדי, אז אני מרגיש קיבוצים בצוואר, בגרון, אני לא יודע מה זה התופעה הזאת.
מרגיש כמו ג'ולה בגרון? כמו כדור פינג פונג בגרון?
כאילו לחץ.
לחץ בגרון.
מתכווץ, כן. ואז גם הנשימה פחות טובה.
אתה מרגיש שלפעמים אין לך אוויר? לפעמים כאילו אין לך אוויר?
כן, אבל לא ברמה קריטית.
כן, שאתה כאילו, אתה נכנס לחדר וכאילו אתה צריך לנשום יותר עמוק.
כן, נכון.
אתה מרגיש לפעמים, לא כאב, אבל איזה מועקה או לחץ בחזה?
יש לפעמים גם דופק, פלפיטציה קצת קטנה, מעל החזה, כאילו בחלק העליון של החזה.
בחלק העליון של החזה, כן. ויש לך גם מאי רגיז, אני מבין, כי יש לך כל הזמן בעיות בבטן עם קיבוצים בבטן.
כן, נכון.
תראה, כל התמונה שאתה מתאר, היא יותר תמונה של מערכת העצבים האוטונומית, שמתאימה למצב של סטרס או לחץ, או אולי אפילו דיכאון. איך מצב הרוח שלך קצת דאון?
כן, אבל לפני הטיפול האנטיביוטי, הייתי באותו מצב נפשי, אבל הגוף שלי היה ממש חזק, הייתי יכול לרוץ, לשחות.
טוב. מה שאני הייתי מציע לך כרגע, זה שני דברים. זה לחשוב על אפשרות שיש לך גירוי שנובע ממצב רגשי, בגלל אולי כל הסיבוכים וכל החרדות שליוו אותך, וכל האנטיביוטיקה של 7 חודשים, שכנראה הרסה לך את כל הפלורה, את כל האוכלוסייה הטבעית של החיידקים במעיים, אז אני הייתי קודם כל לוקח כדורים של...
לקחתי פרוביוטיקה.
כן.
כאילו, אני לא יודע אם זה מספיק, אני לא יודע איזה חברות טובות, אבל...
הייתי לוקח כל... של כמה חברות. הייתי קונה של שתי חברות שונות, כי לכל אחד יש אוכלוסיית חיידקים אחרת, והייתי... זה מה שאני הייתי עושה. והייתי מחליף את זה, כל פעם שנגמרת חבילה הייתי מחליף את זה, הייתי מחמיץ ירקות בבית. קח ירקות, מלפפון, גזר, גמבה, תכניס אותם לתוך צנצנת עם מלח, שום, עלי דפנה אם אתה רוצה או לא, ושפוך עליהם מים רותחים, ושזה יתקרר, תסגור את זה בלי חומץ. בלי חומץ. ותן לזה כמה ימים לעמוד, שזה יתחיל להפוך למליחים או לחמוצים, ותאכל אותם, זה מכיל חיידקים פרוביוטים טובים. אם אתה לא סובל מבעיות של, 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 של אוכל חלבי, אז תאכל יוגורטים. וככה תעשיר את האוכלוסייה של החיידקים הפרוביוטיים שלך. ומצד שני, הייתי גם לוקח כדורים כמו פריזמה, כמו פרוזק, כמו סימבלטה, שבוודאי יעשו לך טוב אחרי חודשיים שתיקח אותם.
עכשיו, בקשר לבדיקות רפואיות, כל מיני גסטרו וקולונוסקופים
לדעתי אין שום צורך בשלב זה. אני מניח שעשו לך את כל הבדיקות כבר פעם אחת, נכון?
עשו לי, כן.
עשו לך, אז אין טעם לחזור עליהם. מה שאתה מתאר, אחד לאחד, כל הסימנים, תיאבון מופחת, לחץ בגרון, חוסר תפיסת אוויר, לחץ בחזה, פלפיטציות, מאי רגיז, הכל מתאים לגירוי של מערכת העצבים האוטומטית, שהוא נובע ממצב של חרדה פלוס דיכאון. בעיקר יותר חרדה. אבל זו חרדה פיזיולוגית שמשפיעה על מערכת העצבים, ואותה צריכים להרגיע. כדור כמו סימבלטה יכול לעזור לך. כדור כמו פריזמה יכול לעזור לך. כדור כמו לוסטרל יכול לעזור לך. אבל תטפל בעצמך וקח בחשבון שהכדורים האלה מתחילים להשפיע רק אחרי חודש. קח אותם ותראה שתרגיש יותר טוב. גם הצריבה וגם המתח וגם התיאבון וגם הלחץ בחזה, כל הדברים האלה ישתפרו.
טוב, באמת תודה רבה.
בבקשה. אני כמעט יכול להבטיח לך שזה יעזור לך, הטיפול הזה. אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב, אודי. כן, ואני רוצה לדבר, קיבלתי בשאלה על כדור בשם פרוסיגה, ששואל אותנו מאזין בוואטסאפ, ופרוסיגה זה סוג של כדור יחסית חדש, יחסית כבר כמה שנים טובות, שניתן לסכרת מסוג 2. עכשיו, אנחנו יודעים שהסוכר עולה בדם, וזוהי סוכרת. לא ניכנס למנגנון של המחלה. אבל הכדור הזה גורם לכך שהסוכר יופרש בשתן. בדרך כלל, מעל רמה מסוימת, הסוכר מופרש בשתן. ולכן אנחנו עושים לחולי סוכרת בדיקות שתן. אבל מה שאנחנו רוצים במקרה הזה לגרום לכך שסוכר מהדם יופרש בכוונה בשתן. ואז הכדור הזה גורם לכך שהסוכר בורח לשתן, יש עלייה ברמת הסוכר בשתן וירידה ברמת הסוכר בדם. זה גם כדור שטוב לאי ספיקת לב, זה גם כדור שטוב לחולי כליות, ואני חושב שזה כדור טוב בעיקר לחולי סוכרת, הוא יכול במקרים נדירים לגרום לזיהומים יותר גדולים בדרכי השתן, אבל כדאי לקחת אותו כדור מומלץ. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. לא לפני שנודה למאירה פרץ ושני רומנו על העריכה וההפקה של התוכנית, לדוד זבולוני על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה על הלייב, לטל אשל ולגלעד בלום על השידור, לכם המאזינים שהייתם איתי. בתחילת השעה הבאה נדבר על אותה מבה טורפת, טורפת מוח. אז אנחנו עושים להפסקת חדשות, פרסומות, וחוזרים לכם מהעבר השני של השעה, 0552-103-103. 0552-103-103.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות.
קיבלתי פטור ממס על הפנסיה.
פנסיונר, אם אתה במצב רפואי מורכב, ייתכן שאתה זכאי להרבה כסף. כוכבית 5520.
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו, שעל כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לא היה לכם זמן, או לרופא לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה. כן, אני מזכיר לכם שאנחנו, אפשר לראות אותנו גם באינסטגרם, סליחה, גם בפייסבוק. מזכיר לכם שמדי יום שני בשמונה בערב, בעשר בלילה, אני מבולבל קצת, אתם רואים, בעשר בלילה ביום שני, יש לי תוכנית ביחד עם צ'רלי בוזגלו על החיים, על פסיכולוגיה, על פילוסופיה, על אהבה, על רגשות, על פרה-פסיכולוגיה, על כל מיני נושאים מעניינים. אנחנו מראיינים אנשים מעניינים, מומחים בתחומים שלהם, עם מוזיקה יפה. ואני מזכיר לכם שמספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור זה 0552-103-103. 0552-103-103. זהו, ואנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים, ואני רוצה להציג בפניכם מישהי. מישהי שאתם לא מכירים. קוראים לה נלגריה פולארי, או יותר נכון, נאוגלריה פולארי. זוהי אמבה. אמבה קטנה, שעד עכשיו לא שמעתם את השם שלה. אני למדתי אותה כשלמדתי פעם מיקרוביולוגיה בתקופת הדינוזאורים. ואותה אמבה חיה באדמה וחיה במים, אבל היא חיה במים מתוקים. היא חיה במים מתוקים ומים חמימים, בטמפרטורה שבין 32 ל-42, 45 מעלות צלזיוס. עכשיו, האמבה הזאת, מה זה אמבה? האמבה זה יצור חד-תאי, זה חד-תא, שהוא זז או בצורה של התכווצות והתפשטות, הוא מתכווץ ומתפשט וככה הוא מזיז את עצמו, או שיש לו שוטנים כמו זנבות קטנות שדוחפים אותו, ובדרך כלל הוא ניזון מחיידקים. עכשיו, אותה אמבה שנמצאת במים, במידה ואנחנו ניקח כוס מים עם האמבות ונשתה אותה, לא יקרה לנו שום דבר. אבל אם אנחנו נצלול והיא תיכנס לנו דרך האף, לפעמים, לא תמיד, במקרים נדירים, היא יכולה להיכנס למוח. איך נכנסת למוח? יש לנו ברצפת הגולגולת אזור שהוא כמו מסננת, שנקרא למינה קריברוזה, לא משנה. דרך אותם חורים דקיקים של המסננת, יורדים סיבי עצב שמגיעים לגג האף, ודרכם אנחנו מריחים, זה חלק מעצב הריח. דרך אותם סיבים, האמבה מגיעה למוח. מגיעה למוח, ובמקום ליזון מחיידקים, היא נזונה מרקמת המוח. והיא גורמת לדלקת מוח מאותה אמבה. עכשיו, התמונה הקלינית של דלקת קרום המוח או דלקת המוח היא אותה תמונה קלינית. כלומר, יש חום, יש הרגשה לא טובה, יש בחילות, יש הקאות, יש רגישות לאור, יש רגישות לרעש, יש לפעמים פרקוסים, יש מצב בלבולי, יש עיבוד הכרה עד קומה, ולפעמים זה מגיע למוות. היא נדירה. גם אם מישהו נכנס לו לאף, זה עדיין לא אומר שהוא ימות מזה. אבל במקרים נדירים, כל התהליך הזה קורה. באמריקה תוארו כ-400 מקרים, 420 מקרים, של אנשים שקיבלו את אותה מבה. בארץ ידועים 3, שהאחרון כרגע נאבק על חייו. אם אנחנו מאתרים את זה ברגעים הראשונים, כלומר, אם מגיע מישהו עם תסמונת, של דלקת קרום המוח או דלקת המוח, היום אנחנו יודעים בדיוק מה אפשר אולי לנסות לעשות. יש לנו תרופות נגד פרזיטים, יש לנו תרופות נגד פטריות, יש לנו אנטיביוטיקות, אנחנו נותנים את התרופות האלה, יש לנו תרופה שנקראת אמפוטריצין B, נותנים את התרופות האלה, שומרים על החולה, מנשימים אותו, דואגים ללחץ טוב, לחץ דם טוב, לכל הדברים האלה, והם מקווים שהוא יחלים. האמבה הזאת חיה באגמי מים. היא יכולה לחיות בשלוליות, כי היא יכולה לצאת מהאדמה, היא חיה גם באדמה וגם במים. בשלוליות שנמצאות כמה זמן, אז גם אם משפריצים על בן אדם מים, בנתזים היא יכולה לעוף. היא חיה בבריכות, אבל היא חיה בבריכות שהן לא מטופלות. כלומר, אם אני מוסיף מים לבריכה, או כלור לבריכה, האמבה לא יכולה לחיות. אז קודם כל, בואו ניכנס לפרופורציה. לא צריך לפחד להיכנס לבריכה. אבל אם אתם נכנסים למקומות לא מזוהים, או אם אתם רואים איזשהו אגם וקופצים אליו, או שתשאירו את הראש בחוץ, או שלא תקפצו אליו ותיכנסו אליו, או שתזכו רק חזה, או שתדאגו שמים לא ייכנסו לכם לאף. ושנהיה בריאים עד 120. אז קחו בחשבון, לא להיכנס להיסטריה, אבל אם יש לי ילד שהיה בבריכה, או היה בים, לא, סליחה, בים זה מים מלוכים, היה בבריכה, או היה באיזה אגם, או היה באיזשהו מקום, מקבל סימנים של דלקת קרום המוח, שיגיע מיד לבית חולים, את הסימנים שאני תיארתי, כאבי ראש, בחילות, הקאות, יכול מאוד להיות שזה דלקת מוח ויראלית, שאפשר להחלים ממנה, יכול להיות שזאת דלקת ריאות בקטריאלית, שאפשר לתת אנטיביוטיקה ולהחלים ממנה, יכול להיות שזה מניסי גורמים אחרים, ויכול להיות שזה אותה אמבה, לכן, אם יש דגלים אדומים, תתייחסו לזה ברצינות. זהו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו. הלו. שלום וברכה.
שמי דינה.
כן, דינה.
אני בת 70.
כן.
א', נאמנה לתוכנית שלך, כל יום שישי, וברכות ותודה רבה.
תודה רבה, דינה.
פרופסור קרסו, כך, אני אתחיל מהמשפט ששמעתי פעם, העיניים הם המצלמה של המוח.
נכון.
זה שמעתי מרופא עיניים, מפרופסור רופאת עיניים, וזה מה שקורה לי בזמן האחרון.
אגב, הם לא רק מצלמה של המוח, הם גם מצלמה של הנפש.
כן, אבל מה שקורה לי עכשיו זה עם המוח.
בואי ספרי לי.
מאוד רוצה שתעזור לי בזה. אני צריכה יותר לרשום לי מטלות, כדי שאני אזכור. ובתוך הבית קרה לי אתמול דבר שהכנתי טוב, ושכחתי להוציא את השקע, את התקע מהשקע, ורק אחרי שראיתי, אמרתי, וואו, לא הוצאתי. ואותו דבר עם גז קרה לי כמה פעמים, שהשארתי גז דולק, ויש קטנה אמנם, אני משתדלת להשתמש ויש קטנה.
כן.
גם קרה לי שלא קיביתי, ורק שראיתי, אמרתי, וואו, לא קיביתי.
אז את למעשה מתארת הפרעות בריכוז והפרעות בזיכרון, או הפרעות בזיכרון, את לא מתארת בעיה של עיניים.
לא בעיה של עיניים, זהו, המוח, הראש, כן, זיכרון.
אז מה הקשר לעיניים?
גם אנשים ראו שלא קיבלתי את הגז, העיניים ראו שלא הוצאתי את השקע. אם לא הייתי רואה, הייתי יכולת רק כשהייתי מגיעה למקום הזה.
אבל אם למשל את מחפשת את המשקפיים או את המפתחות, ואת לא זוכר איפה שמת אותם, אז את מחפשת, 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 עד שאת רואה אותם, ואז את יודעת, לכן את משתמשת בעיניים.
כן, כן.
כי אני רוצה להגיד לך, שגם אנשים שיש להם בעיות בראייה, או אם יש אנשים שיש להם קוצר ראייה והם בלי משקפיים, גם הם סובלים מהפרעות, הם יכולים לסבול כמובן, מהפרעות בזיכרון ומהפרעות בריכוז. עכשיו, בגיל 70 יש ירידה בתפקודי המוח שקשורים לזיכרון ולריכוז ולקשב. אבל יש דברים שהם יותר פשוטים ויש דברים שהם יותר מסובכים. אז אם זה חוזר לעתים מאוד קרובות, ואם זה חוזר בעוצמה מאוד מאוד גדולה, כדאי לגשת לנוירולוג ולהיבדק. מדוע? כי יש להבדיל בין שלושה דברים, שלוש רמות של הפרעות בתפקוד מוחי. יש יותר, אבל אני מדבר באופן כללי. הרמה הראשונה זה מה שאנחנו קוראים הפרעת זיכרון תלוית גיל. Age-related memory impairment. כלומר, מה שיש לכל אדם נורמלי בגיל 70, בגיל 75, כמו שאנחנו מפסיקים לראות מקרוב או רואים פחות טוב בגיל 40, אנחנו מתחילים או שאנחנו מזהים פנים פחות טוב בגיל 70, אז אנחנו גם יורדים בזיכרון, הזיכרון יורד, בהתחלה יורד הזיכרון לשמות, אנחנו לא זוכרים שמות של אנשים מסוימים, בדרך כלל, ואחר כך אנחנו לא זוכרים דברים נוספים. עכשיו, זה דבר אחד, הפרעת זיכרון תלוית גיל, וההבדל הוא עניין של מינון, כי מה קורה? את שמת את האוף ולא הוצאת את התקע, נכון? כן. אוקיי. את המה?
את הטוסט.
את הטוסט, בסדר, ולא הוצאת את התקע. בסדר גמור. בזמן שאת הכנסת את הטוסט לטוסטר, או לתנור, או למה שזה לא היה, המוח שלך המשיך לעבוד. את עשית עוד דברים וניגשת, ופתאום נזכרת שאת צריכה להכניס משהו למקרר. את מבינה? כלומר, המוח ממשיך לעבוד, ואז הקשב, הזיכרון הספציפי הזה, נשכח. אז אם זה קורה פעם ביום, או פעם ביומיים, או פעם בשלושה ימים, או אפילו פעם אחת, פעמיים ביום ופעם אחת, זה עדיין נורמלי לגיל 70. אם זה קורה, זה קורה פחות, אז זה ודאי מתאים להפרעת זיכרון תלוית גיל. אם זה ברמה הרבה יותר גבורה, זה כבר יכול להיות MCI, שזה הפרעת זיכרון יותר רצינית, כן? ואם זה מחמיר הרבה יותר, זאת כבר דמנציה.
זהו, אני כבר חושבת על השלב הרביעי שאמרת.
אז למה לחשוב על השלב הרביעי כשאת עוד לא... לא, תקשיבי. השלב הרביעי יכול לבוא בעוד 50 שנה. אני לא צוחק.
כן.
כן? טוב. מה, מישהו אומר שהדבר הזה תמיד מתקדם? זה הרי לא דבר שתמיד מתקדם. הפרעת זיכרון תלוית גיל מחמירה קצת קצת יותר בעוד 5 שנים, וקצת קצת יותר בעוד 10 שנים. וזה נורמלי. אבל זה לא אומר שאת בעוד שבועיים או חודשיים כבר לא תזכרי איפה את גרה.
וואו.
את מבינה, זה לא חייב, זה לא חייב, זה לא הולך ככה ש... זה לא שלב שחייב להופיע דרגה אחרי דרגה, או החמרה אחרי החמרה. יש אנשים שבגיל 50 פתאום מתחילים להידרדר, ותוך כמה חודשים הם דמנטים. אבל כל אדם תקין בגיל 70 יש לו התחלה של ירידה בזיכרון, ולפעמים זאת ירידה בריכוז. עכשיו, אם את מכניסה את הטוסט לתנור, או למה שלא...
את הטקה לשקע.
כן, את הטקה לשקע. ואת אומרת, הכנסתי את הטקה לשקע. את מדברת על זה. אני תכף צריכה להוציא את הטקה מהשקע. כן? ואת עושה, יש סיכוי שתזכרי את זה יותר טוב. למשל, אני את המפתחות, שם תמיד, כשאני מגיע הביתה, שם תמיד באותו מקום. כי אם אני לא אשים אותו באותו מקום, אני לא אמצא אותם. אני אתחיל לחפש בבית, כן? את הטלפון הסלולרי שלי, אני מחפש 30 פעם ביום. כי כל פעם אני מניח אותו באיזשהו מקום, והמוח שלי מתחיל לעבוד, ולפעמים אני ניגש לטלפון הרגיל בבית, מצלצל לעצמי כדי לשמוע איפה הטלפון.
זה גם קרה לי כמה פעמים. אוקיי. זה בסדר. שאנחנו יודעים למצוא את הפתרון, אז זה דבר טוב.
כן, אבל צריך לקחת בחשבון שבגיל 70 ישנה ירידה בריכוז, ירידה בזיכרון, ויש לנו בעיקר שהמוח שלנו פעיל ואנחנו עושים משימות אחרות. כי אם את היית יושבת מול הטקע ומול השקע ומול הטוסטר או מול התנור ומחכה שהטוסט יהיה מוכן, כן, אז זה לא היה קורה. אבל בינתיים עשית עוד דברים, המוח שלך פעל, הגוף שלך פעל, הריכוז שלך עבר לדברים אחרים שהם היו חשובים באותו רגע.
את הבדיוק אומרת מה שעובר עליי, שאני צריכה לחשוב על 1001 מחשבות ותקצורים בבית.
אז לכן מה שאני אומר, תרגיעי. מה שיש לך מתאים לגיל, מה שיש לך לא מסוכן, וזה לא אומר שזה יידרדר. בעוד 10 שנים זה עשוי להיות אולי טיפה יותר גרוע.
אני נושמת עמוק.
כן, זהו, אין צורך. כן. כן.
תודה רבה.
את יודעת, אני אסיים בעוד משפט אחד. מגיעים אליי בממוצע 3-4 אנשים בחודש, עם ההבחנה שהם מוסרים לי, שמתחיל להם אלצהיימר. וכשאני בודק אותם ועושה להם מבחני זיכרון ומבחני ריכוז, אני אומר להם, רבותיי, מצבכם מצוין, זה תלוי בגיל וזה נורמלי ב-100%. ולפעמים הם אומרים לי בתלונות שלהם את אותן תלונות שגם אני מרגיש, גם אני לא זוכר שמות של, של אנשים לפעמים שאני פוגש אותם, וגם לי בורחות שמות של תרופות, מה שבחיים לא קרה לי, פתאום אני מחפש איזה שם של תרופה, או פתאום אומרים לי תרופה שאני רושם אותה שלוש פעמים בחודש, ופתאום אני פתאום לא מקשר איזו תרופה הזאת. אוקיי? טוב, דינה.
היינו אצלך גם עם בעלי, והבחנת אותו, תודה לך, פרופסור קראטו.
כל טוב, דינה.
וישר כוח, ואתה תורם לעם ישראל.
תודה רבה, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, לי קוראים יגאל.
כן, יגאל, בן כמה אתה?
אני בן 62.
כן, אני איתך.
פרופסור קראטו, אני לא עליתי לשידור אף פעם, ולא דיברתי על הבעיה שכרגע אני רוצה לספר לך, אבל אני רוצה להגיד לך שאני שומע עליך רק דברים טובים.
תודה רבה.
אני חייב לעלות, להתייעץ איתו, ונראה מה הוא יגיד לי לאחרי שכל הרופאים שהייתי אצלם, כל אחד אמר לי משהו אחר.
אוקיי, גם יש סיכוי שגם אני אגיד לך משהו אחר ממה שאמרו לך כל הרופאים האחרים.
לא, אני חושב שאולי אתה תדריך אותי קצת יותר נכון לכולם.
אוקיי.
תבין מה הבעיה. יש לי בעיה בשפקוד המיני.
כן.
בתפקוד המיני אצלי הוא כבר בערך שנתיים שהעבר המין פשוט לא קם. הוא לא קם לי. כאילו, אז אני הולך לרופאים, אומרים לי, תיקח כדורים כאלה, תיקח כדורים כאלה. לא, תשמע, רופא אחד אומר לי, תעצור כאן. זה זרימה דם בעבר המין, אין לך זרימה פנימית, אין לך חזרה. מה אני עושה? איך אני ממשיך הלאה?
תראה, אתה מתאר תלונה שיכולה להיות מגורמים רבים. קשה לי מאוד להגיד, לכוון בדיוק מה הנקודה. אם אתה סובל מסכרת.
לא, אני לא סובל מסכרת.
לא, 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 אני נותן, אני עכשיו אסרוק לך כמה דברים, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע ממה אתה סובל, אני אגיד לך כמה דברים.
ברוך השם, אני בריא, הכל בסדר.
כן. אבל קודם כל יכול להיות שהאובייקטים שאתה נמצא איתם, לא מושכים אותך מבחינה מינית.
אז לא, זה... סליחה, פרופסור קראטו. זה גם אמר לי איזה רופא אחד, אמר לי, תגיד לי, אולי זאת שאתה נמצא איתה לא בא לך עליה. אולי זאת שיש כאלה שבא לך עליהם. יש לי את החשק, הכל. הוא לא קם כמו שהוא היה.
יגאל, אני אמרתי לך, ואני חוזר, אני לא מדבר עליך. אני לא מכיר אותך, אני מדבר באופן כללי. ושומעים אותנו עוד אנשים שישמעו מה יכולות להיות הסיבות. עכשיו, יכולה להיות סיבה של בעיה בכלי דם. ובעיה בכלי דם, יש לך בעיות בלב או בעיות של כלי דם
לא,
בלב?
לא, לא, אוקיי. לא, אין לי חשבחה, אין לי כלום.
אוקיי.
אני רק עם לחץ דם ולוקח בבוקר כדור. אחד לחץ דם בבוקר.
איזה כדור אתה לוקח?
אני לא יודע איך קוראים לו, זה השם שלו כל הזמן בורח לי מהראש. זה כדור כזה קטן שהוא המשתן.
כדור קטן שהוא לא אומר לי שום דבר, כדור קטן או כדור גדול. יש כדורים ללחץ דם ממשפחה מסוימת שמורידים את הכושר המיני. אז יכול מאוד להיות שהכדור הזה צריכים לבדוק אותו וצריכים לקרוא בעלון לצרכן, אם זה לא הסיבה, כי לפעמים כדור ללחץ דם יכול להוריד את החשק המיני. לפעמים כדורים נגד חרדה ודיכאון יכולים להוריד את הכושר ואת החשק המיני, או את הכושר המיני. לפעמים חוסר בהורמון שנקרא טסטוסטרון, הורמון המין הגברי, יכול לגרום לכך שאין זקפה, או שהזקפה היא מאוד מאוד חלשה. אז אתה, יש כל כך הרבה גורמים שצריך ללכת, ישנם רופאים שהם רופאים סקסולוגיים, או רופאים שהם מומחים בתחום, והם יכולים לבדוק לך את כל האפשרויות שקיימות, כי אין שום סיבה שגבר בן 62 לא תהיה לו זקפה, אלא אם הוא לוקח כדורים ללחץ דם שמורידים את הזקפה, או הוא לוקח תרופות הרגעה מסוימות, או יש לו בעיה בכלי דם, או יש לו סוכרת, או יש לו חוסר בטסטוסטרון, או יש לו עודף באסטרוגן, או כל מיני סיבות אחרות.
אוקיי, אז אני הייתי אצל רופא לכלי דם, והוא אמר לי בשתי מילים, הוא אמר לי, יגאל, כאילו, הכל תקין אצלך, עשיתי בדיקות דם, עשיתי הכל, הכל תקין אצלך, הוא אומר, אין זרימה למטה. למטה, רק שם, בנקודה הזאת, אין זרימה שהיא נכנסת ויוצאת. ברגע שיש זרימה, אתה לא סובל מזה היחידי, אתה עוד הרבה אנשים כאלה. ברגע שיש זרימה למטה שהיא נכנסת ויוצאת, אז הכל מסתדר. זה רק הבעיה הזאת. אז הוא אומר לי, תיקח כדורי סיאלינס על בסיס יומי, 5 מיליגרם כל יום.
אוקיי, זה נותנים בדרך כלל לפרוסטטה, אז אתה יכול לקחת 5 מיליגרם כל יום, ואם אתה רוצה לקיים יחסי מין, תוסיף עוד 2 כדורים מה5 מיליגרם האלה כל יום. אפשרות אחרת, היא לקבל טיפול שלפעמים עוזר במקרים כאלה, בגלי הלם. טיפול בגלי
הלם. גם הייתי בגלי הלם באיכילוב למעלה, לא עזר לי. ושילמתי קרוב ל-6,000 שקל.
טוב, תשמע, אני אומר לך עוד פעם, אני יכול אחרי התוכנית להמליץ לך על שם של רופא שהוא מומחה לעניינים כאלה. עכשיו, כך גם בחשבון שבעיות בזקפה יכולות להיות בעיות מהמוח, כלומר בעיות פסיכולוגיות, אבל הסיבה העיקרית, אם הוא לא הגיוני שיהיו לך, לא תהיה לך בעיה בזרימת דם בשום מקום אחר בגוף, אלא רק באיבר המין. יש בזה איזה חוסר היגיון, כי בדרך כלל איבר המין בדרך כלל מחובר לגוף. כלומר, כלי הדם שלה, אם היית אומר לי, את יודע, לפעמים הסימנים שיש לנו כרופאים של בעיות בכלי הדם של הלב, מתחילות בכלי הדם של עברי המין. אנשים שאין להם זקפה או דברים כאלה, ואנחנו מוצאים בעיות בכלי הדם של מערכת המין, אנחנו בודקים להם ורואים שיש גם מצירויות ובעיות בכלי הדם של הלב. אז כלי הדם בגוף הם אותם כלי דם. אז אם כל הגוף שלך בסדר, שיהיה רק שם בעיה, זה לא כל כך מתאים. אבל ישנם רופאים שהם רופאים מומחים בתחום, שיעשו עוד פעם בדיקות של כל הדברים האלה, ויראו איך אפשר לעזור לך. ואם אתה צריך לפני יחסי מין לקחת כדור אחד של סיאליס ויאגרה או לויטרה, שום אסון לא יקרה.
אבל הרי... לקחתי גם סיאליס, גם ביאגרה, ולקחתי כל מיני דברים כאלה שאתה יודע, כמה יאגרה, כל הדברים שמביאים מחוץ לארץ, גם. אני... לא כן. יודע, לא קם, הוא לא רוצה לקום.
אני חוזר ואומר, צריך לעשות בדיקות של הכל. טסטוסטרון בדקו לך?
כן.
והרמת תקינה או נמוכה?
ונתנו לי, כן, הרמת תקינה, היא הייתה, הוא אמר לי, יש לך 9?
לא חשוב כמה, היא תקינה?
כן, היא תקינה, והוא נתן לי גם חומר כזה, משחק כזאת, שמורחים ביד ומתחת לחזה, וביד השנייה, ככה אמר לי כל יום, כל יום.
קרם טסטוסטרון, כן, וברחת, ומרחת.
מרחתי גם, כן. עכשיו, מעבר לזה, שהזקפה אצלי היא קשה, היא קשה. הוא מתעורר טיפה, אבל לא בכל העוצמה שלו. מעבר לזה גם, שבעבר, כאילו אני, לפני שנתיים, אני יום אחד קם בבוקר, אני מגלה שהעבר המין נהיה קטן, ממש. כאילו אמרתי, יו, מה זה? זה לא הגיוני.
זה שהוא נהיה קטן, הוא לא נהיה קטן, הוא לא משנה גודל. יכול להיות שהיה מקובץ יותר, ויכול להיות שהיה יותר בתוך הגוף. יש לך עודף משקל?
לא, אין לי עודף משקל. אני פחות גבוה, 1.82 מטר, ברוך השם נראה טוב, הכל טוב, שוחה בים, כושר.
אוקיי. אני בכל זאת מציע לך ללכת לרופא, אני אשאיר במערכת שם של רופא, והם יתקשרו אליך אחרי התוכנית, ויתנו לך את השם שלו, אני מציע לפנות אליו, הוא מומחה בעניינים כאלה, הוא יעשה לך את כל הסקרינים של כל הבדיקות, ויראה מה קורה, מה שאתה אומר.
זה קשור לסיגריות גם, דוקטור
קבשו? סיגריות ודאי, סיגריות דופקות.
כאילו, אני מעשן רגיל, בזיבות חצי קופסה ביום.
חצי קופסה ביום זה לא סוף העולם, ויש אנשים שמעשנים גם יותר, ובגיל 62 הזקפה שלהם תקינה.
אם כן. אני למשל יושב בבית ושותה כוס יין, ויושבת לידי מישהי ואנחנו שותים כוס יין או משהו כזה, אז אני לא יודע, כאילו זה עוד יותר עושה לי, כאילו לא נותן לי זה, ואת יודע, ואז תראה, אני נכנסת לכל מיני בעיות,
כוס יין,
אני לא טוב, לא בא לך עליי, אתה יודע, כל הדברים האלה.
כוס יין להרבה אנשים מוריד איניביציות, משחרר ומאפשר לקיים יחסי מין, ולאנשים אחרים הוא מרדים אותם. יין זה חומר שתלוי בסט הפסיכולוגי. והרבה אנשים ששותים, למשל אדם בא אדם רוצה לישון, לא מצליח להירדם, לוקח כוס יין ונרדם. אני לא מציע את זה בתור כדור שינה, אבל אני מספר לך את זה. כן, לעומת כן. זה, לעומת זה, אתה בא למסיבה, אתה מתבייש, אתה רוצה לרקוד, לא נעים לך, אתה שותה כוס יין, אתה משתחרר, ואתה מתחיל להשתולל. כלומר, אותו כוס יין, בסט פסיכולוגי אחד עושה דבר אחד, ובסט פסיכולוגי אחר עושה דבר אחר. כלומר, הגוף שלנו מגיב לכוס יין בצורה מסוימת. עכשיו, יכול להיות, ואני חוזר ואומר, בבוקר שאתה קם, יש לך זקפת בוקר או לא?
לא,
היה
זה זקפת בוקר, הוא לא קם
יושבים
דבר.
נכון. אז אני בכל זאת חושב שצריכים לבדוק בדיקות הורמונליות של כל המערכת של המוח.
לא קם בבוקר ולא קם בלילה הוא.
אוקיי.
אוקיי,
מה שאתה צריך לעשות זה ללכת לרופא שבקי, ללכת גם לאנדוקרינולוג, כי טסטוסטרון הוא רק מאחד המבדקים, יכול להיות שיש דיכוי של המערכת מהורמונים אחרים, ואני מציע גם להתייעץ עם אנדוקרינולוג שיעשה לך את כל הציר ההורמונלי. יש ציר שמגיע מהמוח, מהמוח לאיבר המין של הורמונים, אני מדבר על הורמונים, לא על חשיבה, גם את זה לבדוק, ואני אתן לך שם של פרופסור, שתפנה אליו, ואני מניח שהוא יוכל לעזור לך.
המערכת תתקשר אליי
לתת לי
את המספר
טלפון? אני בהפסקת פרסומות, שתהיה עוד כמה דקות, תגיד את השם של הרופא, אני נהל את הטלפון שלו, אבל אני יודע שהוא אחד המומחים בתחום, וזהו. אוקיי?
הרב שלו, אני יכול להגיד לך תודה רבה, שבת שלום, שמחתי לדבר איתך.
שבת שלום, כל טוב.
אני אחכה לשמוע את השם של הפרופסור הזה.
אוקיי, אז תשאר על הקו. תשאר על הקו, אל תרד. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, ומי שמתעקש לשלוח וואטסאפ, 054-70-103-70. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו, ואנחנו בחלק האחרון של התוכנית, ומאיתנו על הקו. הלו? הלו?
הלו.
כן, שלום.
אני יכולה לשאול?
בוודאי, לצורך כך התכנסנו, אם יש לי הכבוד.
שמי בלה ואחותי עברה ניתוח לב ביום רביעי, ולא היה לה שום דבר, רק היא מתנשמת, הלכה לשאול את הרופא בקופת חולים, אמר לה לכי לבית חולים, בית חולים אמר צריך ניתוח, נעשה לך מסתם, מסתם לא עזר, כאילו ניסו, לא עזר, אז עכשיו, ביום רביעי זה, עשו ניתוח.
איזה ניתוח לב פתוח?
עד עכשיו,
רק שנייה, רק שנייה, בלה, 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 רק רגע. עשו לה ניתוח מעקפים?
כן.
כן. בת כמה אחותך?
75.
כן.
ולא מתעוררת.
מיום רביעי.
ביום רביעי, והם מחפשים למה אין שתן. ואולי משהו בכליות, הם מחפשים. ואני כבר, לא, אני גמורה ממש, ואני אמרתי אולי אני אדבר עם פרופסור קרסו.
תראי, יכולות הרבה סיבות לכך שאדם לא מתעורר אחרי ניתוח, ויכול מאוד להיות שהיא תתעורר עוד, אני לא יודע. אבל את יודעת, מתוך כל האפשרויות, הדרך הכי טובה היא לשאול את הרופאים שמטפלים בה, אני מניח שהיא בטיפול נמרץ אחרי ניתוח, נכון?
כנראה למה הם מנסים לחפש ממה זה קורה, כאילו למה אני שואלת אותך, קורה לאנשים, לוקח יומיים לא להתעורר, היא מגיבה קצת בראש. היא מזיזה את הילדים שלה, אומרים, מזיזה להנה להנה, בידיים הרי הן קשורות, אבל אין שתן, מחפשים למה זה קורה, אולי זה מהכליות. ואין לה שום מחלה.
מה זה אין לה שום מחלה? א', אני לא מכיר אנשים בגיל 75 שאין להם שום מחלה, ב', היא עברה מסתם, היא עברה ניתוח לב פתוח, אז יש לה מחלה של כלי דם, אי אפשר להגיד אין לה שום מחלה. היא לא אישה.
מקודם.
אברהי חדת, ההתקף על הבעיה הלבבית, היא התחילה בשנייה אחת?
לא, היא מתיישמת. היא עולה מדרגות, אצלי אין מעלית, אז למה אין לך מעלית? וכל מיני, אמרתי לה, למה זה מפריע? לכת תשאלי בקופת חולים, והוא שלח אותה, לא היה התקף לב, שלח אותה לשאול, ועשו בדיקות ואמרו, את צריכה מסתם, גמרנו אם המסתם לא יתאים, ניסו מסתם, אז אמרו ניתוח ביום רביעי. אז ביום רביעי, והיום יום שישי, ויומיים קצת מגיבה, עם הראש אתמול, היום, רק מגיבה עם הראש, קצת פותחת לעיניים, עוד פעם נרדמת.
והלחץ דם שלה בסדר, או שאת לא יודעת?
כנראה בדקו, אני לא יודעת יותר לא, מכלום.
לא כנראה בדקו, בטוח שבדקו, אבל את לא יודעת. טוב, אני לא יכול לענות לך על זה, צריכים לעשות שני דברים. צריך לשאול, קודם כל, יכול מאוד להיות... לפעמים אנחנו בכוונה משאירים אנשים רדומים, אבל אני מניח שזה לא המקרה פה. לפעמים בכוונה משאירים אנשים להיות רדומים יומיים שלושה אחרי ניתוח. אני מניח שזה פה לא המקרה. מה שאת צריכה לשאול, גם את הרופא שמטפל בה, וגם לשאול אם נוירולוג ראה אותה. כי אם זה חוסר הכרה, גם נוירולוג צריך לבדוק, אולי יש איזו פגיעה מוחית או משהו כזה. אבל אני לא יכול לענות לך, אני לא מכיר אותה, אני לא יודע, אין לי את התיק שלה, אני לא יודע בדיוק מה היה המצב בניתוח, אני לא יודע מה המצב אחרי הניתוח. את שואלת אותי שאלה שאין לי שום כלים לענות עליה.
למה אני שואלת? הם עשו לה סיטי בסדר במוח. כן. סיטי עשו. אבל למה אני שואלת אותך? קורה, אתה שומע על מקרים כאלה שלוקח זמן עד שהם מגיבים?
כן. כן. לוקח זמן, יש כאלה מקרים.
כן, תהיה בריא דוקטור,
כן.
תהיה בריא, אני, מה זה בלחץ, אני לא יודעת
אם
מי לדבר.
אני מבין אותך, אבל צריכים, יש לילדים, נכון?
אבל כן, מה הם יעשו? הרופאים הם... עוברים, לא מדברים, הם מחפשים, אנחנו מחפשים. לא, לא מפריעים להם גם לשאול, הם לבד, פתאום קצת עכשיו, שעבר קצת זמן, נגיד היא הייתה צריכה אתמול להתעורר, ולא, אז הם כבר לא עונים, מחפשים. אבל אני אומרת, מה לעשות? אני כבר לא יודעת מה זה. בן אדם הלך, אתה יודע, ביום שישי שעבר על רח ברי, קונה, עושה, ופתאום ככה.
אני רוצה להדגיש לך משהו. זה לא הלך ברי. זה הלך חולה, ועכשיו הוא חולה יותר. אני לא מגן על זה, אני רק אומר, אנשים בריאים לא הולכים לניתוח מעקפים. ניתוח מעקפים זה ניתוח גדול, זה ניתוח מסובך, וזה ניתוח שמחברים אנשים למכונת לב ריאות, וזה ניתוח שיש בו סיבוכים מסוימים לפעמים, וזה ניתוח שלפעמים חולים מתעוררים יותר מאוחר. אבל מה בדיוק קורה פה, אני לא יכול לדעת. מה שאני מציע...
כן, אבל קורה בכללית... אני לא רוצה להפריע לך.
את לא מפריע.
יכול להיות שצריך קצת זמן לחכות עוד.
יכול להיות שצריך זמן לחכות עוד עד שידעו בדיוק מה קורה, ויכול להיות שצריכים עוד קצת זמן לחכות שהיא תתאושש.
כן. אז תודה רבה לך.
כל טוב, בלה. כל טוב.
כל טוב, תודה רבה. כן,
בבקשה.
תהיה בריא.
בבקשה. כן, לפעמים אני לא יכול לדעת כל מה שקורה, אני לא מכיר את התיק, אני לא יודע, ולפעמים גם אנחנו כרופאים, רפואה היא לא מדע מדויק, ולא תמיד אנחנו על המקום יודעים בדיוק למה החולה מגיב ככה או מגיב אחרת, במצבים ש-99% מהחולים, 99% מהחולים מגיבים בצורה אחת, ואחרים מגיבים בצורה אחרת. אוקיי, בואו נמשיך, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור קרצו.
שלום וברכה.
השם שלי גאולה.
כן.
ויש לי שאלה, יש לי קסקסת בריסים.
בת כמה את גאולה?
אני 76.
כן.
והרופא עיניים אמר לי שזה כרוני.
כן.
הוא מציע לי מפעם לפעם לרחוץ את הריסים עם
נכון.
שמפו של תינוקות, ג'ונסון.
יש שמפו מיוחד לריסים. ויש מגבונים מיוחדים לריסים.
כן,
יש לך קסקסת, יש לך קסקסת, סליחה, גם במקומות אחרים, בראש?
לא, לא, אין לי בראש,
בגבות.
אבל לא. אבל יש לי, לא. אני, יש לי סבוריה שהתפרצה לפני כמה חלק, שנים.
זה חלק מסבוריה יכול להיות.
כן, אני יודעת, והסביר לי הרופא כן. אור, שזה בא והולך לפעמים בתקופות מעבר, בסדר, אני חיה עם זה, אני לא שמה שום דבר, אני כאת אור, כאה, אז כן. זה גם לא בולט כל כך. אבל בריסים, שזה כבר שנה, מאוד מאוד מציק לי.
האור שלך נראה לך, האור במצח,
כן.
נראה לך מודלק, נראה לך אדום?
לא, אי אפשר, אני ממוצא תימני, אני שחרחורת.
לא, לא, אבל לא, נראה לא בולט, לך, לא. נראה, לא, אני לא אומר בולט, לא שאני אסתכל, אני אראה. כן. אבל את מכירה אותו, הוא נראה לך מודלק קצת, או אדום האור במצח?
לא, מה שאני רואה זה לפעמים, כמו, אתה יודע, כילופים כאלו, שאני מרגישה כן. קצת יובש באור, זה חולף לי, אני לא מתייחסת לזה. אתה מבין?
כן,
זה לפעמים. עובר לי. יש תקופה שזה גרוע, כמו בתקופת האביב, ויש בתקופות שלא. תלוי גם במצב רוח. אבל לא.
הדבר היחיד, כן, סבוריה יכולה להיות קשורה לזה, ויכולה גם להיות קשורה לזה.
כן, אני יודעת.
לחיידקים לפעמים, אנטיביוטיקה נתנו לך פעם לסבוריה?
לא, לא, הרופא אור לא ממליץ. הוא אומר, זה לא כל כך נורא או משהו.
זה לא במצב כזה. אז אין ברירה, אלא רק לנקות את העיניים, אם יש מגבונים מיוחדים, לניקוי העיניים ואף הפעים, כן.
קניתי
את זה. כן, כן.
אבל זה לא כל כך עוזר, אבל...
קצת, אין ברירה.
אין ברירה. עכשיו למה...
כן, אני שומע.
מה אתה מציע לי בשביל לריסים? אמרת שטיפה, לא שמפו של ג'ונסון?
לא, יש, 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 יש שמפו מיוחד, אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל שהוא שמפו לריסים, שמשתמשים בו. אבל אם הוא אמר לך של ג'ונסון לתינוקות, אז, וזה רופא עיניים, אז הוא ודאי יודע יותר ממני. אני זוכר שאני פעם ראיתי שמפו מיוחד לריסים, אבל יכול להיות שאין שום הבדל בינו לבין שמפו של ג'ונסון.
טוב, זה אני עושה פעם בשבוע, אבל
כן.
אני סובלת נורא מזה,
תראה. אולי כדאי לעשות פעמיים בשבוע.
כן, אני עושה, אני אגיד לך מה, אני מאוד אוהבת לקרוא.
כן.
אני לא רואה טלוויזיה כבר שנים ו...
את לא מפסידה
כלום. אני קוראת ביום איזה שש שעות, אני שבת רק לקרוא. אתה מבין? כן, אוהבת כן. לקרוא ספרים. ולפעמים זה מאוד מציק לי. עכשיו, אני יכולה לשאול עוד שאלה.
בבקשה. פרופסור.
אני במעקב ברשתית לעיניים, עוד לא עשיתי ניתוח קטרת. והפעם האחרונה שהייתי אצל הרופא עיניים, הוא כל פעם שולח אותי לרשתית, לבית חולים, הוא אמר לי, די עוד חצי שנה, תבואי. עכשיו, הצילום שעשיתי הפעם האחרונה, באחד העיניים כתוב, קיים עיבוד של השקע הפוביאלי. אתה יכול להסביר לי את זה?
קצת קשה לי להסביר לך את זה. הפוביה זה אזור מסוים בעין, שהוא בדרך כלל שקוע קצת, השאלה עד כמה הוא שקוע, אז זה ממצא, אני לא יכול להסביר לך בדיוק איך, צריכים לדעת האנטומיה של הרשתית כדי להבין בדיוק מה זה, אבל זה, אם הוא עוקב אחרייך, זה בסדר גמור.
אז יש לי עוד חודש אצל פרופסור מומחה שאני רוצה גם חוות דעת מקופת חולים, אני יכולה ללכת למומחה.
כן.
ואז אני יש מים, כבר כדאי לי לעשות ניתוח. טוב, פרופסור.
אוקיי, קחי בחשבון שיש שמפויים לריסים, שזה כמו קצף כזה.
אז איך אני יכולה לברר דרך מה?
תכנסי לאחד מהפארמים, ותשאלי איפה יש סבון מיוחד לריסים. זה בדרך כלל סבון לריסים ולגבות, או יש שמפו אפילו שמשתמשים בו אחרי מסקרה או אחרי דברים כאלה. יש שמפו קצף. בדרך כלל יש גם דברים עם שמפו שזה קצף, שאת לא צריכה, שאת שמה וטיפה מעשה את זה וזה יורד. יש כמה סוגים של שמפו, אני לא זוכר שמות, כי אני נתקלתי בהם בעבר. כן.
עכשיו זה שאני לא רוחקת את הפנים מאז שהתחיל לי הסבוריה, אני לא יודעת במה לרחוץ את הפנים. אז אני רוחצת רק במים, איזה שלוש פעמים ביום.
מצוין.
אבל לא מורחת שום קרם. האם זה בסדר?
תראי, לרחוץ את הפנים במים זה מצוין.
כן.
ומאחר והאור הוא לפעמים שומני,
כן.
אז כדאי להוסיף גם לאור שמפו של, שמפו של תינוקות טיפה. לא כל, לא כל יום, אבל מדי כן. כמה זמן.
כן,
ולגבי, באמת... ולגבי איזה קרם למרוח, כדאי גם להתייעץ עם רופא אור. כי אוקיי, בדרך כלל הם ממליצים על איזשהו קרם, שהוא קרם אנטיספטי, לא אנטיביוטי, אנטיספטי, שטיפה מלכלך את האור, מלכלך את האור מבחינת לחות, אבל לא שומני.
כן, אוקיי, אני גם מאוד רזה, זה גם לא טוב.
כן.
פרופסור, אני מודה לך מאוד, עזרת לי מאוד, ושבת שלום ומבורך.
שבת שלום והרבה בריאות.
תודה רבה.
כן, ומי איתנו?
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני מאוד שמחה לדבר איתך. תמיד יש לי חמות בפה, זה זמן רב, והבטן שלי נפוחה מאוד, אני אדם רזה. ועשיתי את כל הבדיקות עם גסטרו, ולא עלו על שום דבר.
כולל הליקובקטר?
היה לי פעם, ושתיתי מלא תרופות.
ולאחרונה בדקו שוב?
לא.
אז אולי כדאי לבדוק, כי זה יכול להיות, זאת יכולה להיות אחת הסיבות.
כן.
אבל חמוץ בפה יכול להיות בגלל ריפלוקס, בגלל חומציות שעולה מהקיבה למעלה. בת כמה את היום?
אני בת 71.
כן. תראי, יש מה שנקרא תסמונת שנקראת גארד. לא משנה, זה מצב שיש ריפלוקס וחומציות עולה מהקיבה דרך הוושט ללוע. לפעמים היא באה לידי ביטוי בגירוי עם שיעול, עם כחכוך בגרון. לפעמים היא יכולה לבוא עם טעם חמוץ או טעם לא טוב בפה. ואז מה שעושים, נותנים למשך תקופה מסוימת כדור, כמו אומפרדקס, או כמו נקסיום, או כמו אלנטון, או כמו משהו מהדברים האלה, לתקופה מסוימת, ורואים אם זה משתפר או לא.
אז זה הדרך לעבור את הקושי הזה, כי זה ממש קשה, כל הזמן חמוץ בפה. במיוחד אם אני אוכלת מתוק, אפילו גרגיל של מתוק בפה,
אוקיי.
נגיד שלא מתוק, לא חמוץ לי בפה, ואז אני אוכלת איזה רבע עוגיה, או כל דבר אחר שהוא מתוק.
אז זה, מתאים, זה באמת מתאים לריפלוקס.
המעט, כן. המעט הזה גם כן עושה את החמיצות בפה?
כן, כן. כל טעם מתוק יכול... אנחנו יודעים שלא כל כך מהרפואה הקונבנציונלית, שמתיקות פותחת את השוער, פותחת את, את המעבר שבין הקיבה לפה. ומספיק, זה עניין של רפלקס אפילו, מספיק שאת שמה קוביית סוכר בפה או אוכלת סוכריה, ואת יכולה לפעמים לנטרל את זה, אם את אוכלת משהו מלוח אחר כך. אבל אין שום ספק שהבעיה, כלומר, יש סליחה, לא אין שום ספק, יש ספק גדול, אבל אני מניח שהבעיה שלך היא ריפלוקס, והחומציות נובעת מכך שחומציות עולה לך מהקיבה לפה.
זה לא חומציות.
אם את אוכלת, זה חמוץ, זה טעם חמוץ.
חמוץ, כן.
אם את אוכלת, נגיד, פרוסת לחם יבש, זה מנטרל את זה?
לא ניסיתי, אבל לקחתי שקדים,
כן.
שזה קצת עוזר. קראתי שיש מאכלים חומציים ומאכלים בסיסיים.
נכון, למשל, הגווניה היא חומצית, אבל אם את אוכלת שקדים, שקדים הם טובים לצרבת, ושקדים הם טובים נגד חומציות בקיבה. גם מלפפון ירוק לפעמים יכול לעזור. כן. אוכלים מלפפון אפשר... ירוק הוא גם. סליחה.
אפשר
כן,
להבלים
כן.
מהדבר הזה? זה בוודאי... מלווה אותי כבר מלא זמן.
בוודאי, ברגע שמשה, אם מדובר ברפלוקס, אז קודם כל הייתי הולך לעשות עוד פעם בדיקה של הליקובקטר. ואחרי שהייתי עושה את הבדיקה של הליקובקטר, הייתי מתחיל עם נקסיום או רומפרדקס או לנטון, או כל אחד מהתרופות האלה שהן תרופות נגד חומציות בקיבה לתקופה של חודשיים, ורואה מה קורה. אבל קודם הייתי עושה את הבדיקה של הליקובקטר, כי החומציות... כי התרופות נגד חומציות יכולות לטשטש את התשובה של הבדיקה.
אוקיי, עכשיו, רציתי לשאול, גם סטרס יכול לגרום לבעיות
כן,
כאלה?
יכול.
ונפיחות בבטן?
יכול, כי סטרס עושה גם כן, סטרס עושה גם כן הפרשת חומציות בקיבה.
אז בוא נגיד שגם אני נמצאת בסטרס, מתמיד, כל מיני סיבות. אוקיי, אז מה עליי לעשות?
קודם כל הייתי עושה, איך אומרים ביידיש, פרה פרה. קודם כל הייתי מתחיל לעשות, עושה, הולך לבקש בדיקה של הליקובקטר, שאפשר לעשות את זה דרך דם, דרך נשיפה, דרך צואה, יש כמה דרכים. אחר כך הייתי לוקח 3 חודשים או חודשיים תרופות נגד צרבת. ואחר כך, אם זה לא עוזר, לוקח תרופות שמורידות סטרס. יש תרופות, הייתי לוקח, אם את חיה בסטרס, למה לחיות בסטרס? אם אפשר לחיות יותר טוב בלי סטרס.
החיים אנחנו... לפעמים קשים.
נכון, החיים תמיד קשים, לא לפעמים קשים, לא לכולם. את מרכיבה משקפיים?
כן.
למה?
כי אני צריכה את זה.
את צריכה את זה. אז, כן. אז כמו שאת מרכיבה משקפיים, אם היה לך קשה ללכת, היית נעזרת במקל הליכה?
סביר להניח.
סביר להניח. אז אם את מרגישה שאת בסטרס ובלחץ, קחי את המקל הליכה לנפש, קחי כדור, שאפשר לבקש מרופאת קופת חולים, בכמות קטנה, שטיפה ירגיע אותך, תהיה לך איכות חיים יותר טובה. עד בת 70, 71, ובגיל 71, תחת מה שנותר לך לחיות, 20 שנה, 30 שנה, 10 שנים, אף אחד לא יודע שתחיי באיכות חיים יותר טובה.
ואיזה כדור היית ממליץ לי? משהו עדין, משהו שלא יגרום לי להשמנה או ל...
חצי כן. כדור פריזיום או כדור של לוסטרל, לוסטרל בערב, ואנחנו חייבים לסיים.
טוב, אני מאוד מודה לך,
כל
תודה
טוב
רבה.
לך, כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום. זהו, מתי סיימנו? סיימנו, ולא נודה, לא ניפרד לפני שנודה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, לשני רומנו המפיקה, לדוד זבולוני אחראי על הדיגיטל, לליעזר בן יהודה שאחראי על הלייב, לטל אשל שאחראי על השידור ב-103FM, ולגלעד בלום, ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוניים, גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה, שתהיה לכם רק, שנשמע רק בשורות טובות, שהשבועים יחזרו כמה שיותר מהר, ושנהיה בריאים. תודה רבה, שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, קבענו.
ב-103 FM באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103 FM